שלו. בעזרת השם, אתם יודעים כסדרה, שבוע הבא כמובן יהיה שיעור, עוד שבועיים זה צום גדליה, אז יהיה שיעור. השאלה היא באיזה זמן, אבל יש יום. ואחר כך בין הזמנים לא יש. טוב, אז אני הצגתי בפניכם בפעם הקודמת, נשמע, בפניכם, זה לא יודע אם זה בדיוק אתם, אבל איזשהו נקודת מוצא בסיסית, למה בעיניי תולדת רבה גם אחרי כל כך הרבה שנים, כן, רבי הלוי נפטר ב-1141, כמו שהזכרתי לכם. עברו כמה שנים מאז, והעולם עשה כמה דברים מאז, והמחשבה האנושית התפתחה מאז, והפילוסופיה התקדמה מאז. וניסיתי להסביר למה בעיניי יש ערך הגותי ומחשבתי ללמוד את הספר, כמובן שללמוד בצורה שבעצם לא בצורה ישירה עוסקת תמיד באותם שאלות, באותם טיעונים, אבל בעצם כיוון החשיבה וסגנון החשיבה. והצגתי בעצם את הטיעון המרכזי של הספר, שבעצם הוא בונה את הכל על ההתגלות. זאת אומרת שבעצם נקודת המוצא של הספר התגלות, הוא לא מסתיר את זה, הוא שם את זה על השולחן מיד, הוא שולח מלאך למלך כוזר, כן, תמיד הייתי מוכן לקבל אותו לכמה לילות, הייתי שולח אותו לכמה אנשים, כוונתך רצויה, מעשיך לא בדיוק, אבל המלאך הזה עסוק מאוד, הוא לא קשה לזכור אותו למשימות פרטיות כאלה. בכל אופן, יש פה איזושהי עמדה מאוד ברורה שמציבה מול החשיבה האנושית, כן, עם אני חוזר, אבל אני קצת מוסיף, בסדר? כי אני קשה לי לחזור בדיוק אותו דבר. זה לא אז אם עושים בצורה פלסטית, אם היינו ככה הופכים את זה ליוטיוב, כן? בסדר? אז היינו רואים מצד אחד בן אדם ישן על מיטתו, שיש לו איזה בועה כזאת, שזה מלאך שאומר לו כל מיני דברים. ומי שעומד ישר מולו זה הפילוסוף שפשוט יושב וחושב בהקיץ, לא בחלום, כן? באמצע היום, מרוכז, יושב וחושב ואומר מה המסקנות של החשיבה האנושית שלו. זאת אומרת, יש פה איזה עימות בין שני לכאורה, כן? הפילוסוף שאומר, חלמת בלילה, יפה מאוד, יש לי המלצות, כדורי שינה, אולי דברים אחרים, אבל אני אומר לך מה חשבתי בצורה מסודרת ומאורגנת, ואתה אומר לי מה חלמת בלילה. בסדר, עכשיו, איך אומרים? יאללה, יראה הקהל וישפוט. עכשיו, אני רציתי לטעון שבאמת רבי יהודה הלוי מוכן לטיעון הזה, והוא באמת רוצה לטעון שיש תשתית מספיק משמעותית לכך שלפילוסוף יש את הקייס שלו, ואלמלא, והתזה המרכזית של רבי יהודה הלוי, שאלמלא הייתי חשוף לנבואה, אלמלא תפסה אותי הנבואה, אלמלא וידבר השם אל משה, לאמור, אז גם אני הייתי פילוסוף. לא בגלל שהפילוסוף נותן לי תשובה מוחלטת על שאלת הקיום האנושי, השאלה של הקיום האנושי ומשמעותו גם אצל הפילוסוף נשארת יחסית פתוחה, אלא משום שזה המסקנה המתבקשת היחידה האפשרית, משום ש כל זמן שלא קיבלתי דברים אחרים, אז אני חייב להשתמש במה שיש מעל כתפיי, כן, באזור הזה, אותו מותר האדם מן הבהמה, אותו שכבה קרום המוח, השכבה שקוראים לה בעברית קורטקס, שזה החלק העליון של המוח, שלא קיים אצל בעלי חיים אחרים, ושהוא אחראי על התפקודים האנושיים שאנחנו מכירים אותו, והמסקנות שלו היו אמורות להנחות אותנו. אבל, ברוך השם, כן עלינו, קיבלנו תורה, ולכן ההסתכלות שלי היא שונה. אבל, ופה הנקודה החשובה, עדיין לשכל יש מקום מאוד מאוד משמעותי אצל רבי יהודה הלוי. אז אני רוצה קצת לארגן לכם עוד קצת כמה דברים בעניינים האלה, אחר כך ניכנס יותר לדברים עצמם. תראו, הרקע. לפני רבי יהודה הלוי, מה נמצא בשטח? בסדר? מבחינה יהודית. פילוסופיה יהודית. אז יש באמת, מי שרוצה ללכת עד פילון אלכסנדרוני, שזה כבר מאות שנים קודם, ובאמת הוא כותב ביוונית, הוא עוסק בפילוסופיה, יש איזשהו ניסיון להסביר בצורה רציונלית את בצורה הגיונית, מתיישבת על הדעת, מאורגנת, מסודרת, את עקרונות ההבנה הבסיסית של התורה. אבל בואו נניח לזה, לפילו לא היו ממש המשכות, לא היה רצף אגותי ששמר את זה. אז מי יש לנו יותר מפורסמים? אז שמעתם על רב סעדיה גאון? שמעתם. היה גאון. מגאונים, אחרוני הגאונים. אחרי רבי יהודה הלוי, יש לנו את הרמב״ם, את המורה נבוכים, ויש לנו בעצם בית מדרש מאוד רציונליסטי, שבעצם אמון על מה שקראו בשפה של הפילוסופים, בתולדות הפילוסופיה, תורת האמת הכפולה. מה זה תורת האמת הכפולה? שבעצם האמת נגלית לבני אדם בשני ממדים, או בשתי אופנויות. יש השכל של האדם, הוא דרך, הקדוש ברוך הוא צייר את האדם בשכל, שהוא יורה לו את דרכו בעולם, ויש את הנבואה. כלומר, יש נבואה ויש חוכמה. בסדר? יש לנו את שתי האופציות הללו, ובעצם שתיהן מנחות אותנו. עכשיו, למה זה נראה אמת כפולה? משום שיש אפשרות לקבל את האמת או באמצעות השכל או באמצעות הנבואה. אוקיי? אז למה צריך את שתיהן? עוד אחד ששכחנו, חשוב מאוד, זה רבינו בחיי אבן פקודה הספרדי, מחבר ספר חובות הפרות, שהוא יותר ספר מוסר, אבל יש לו בשאר האיחוד והאמונה הרבה התפלספויות שונה. אבל גם הוא באותה שיטה, שבעצם יש לנו באמת שכל ויש לנו באמת נבואה, יש מה שקראו בשפה של רבינו בחיי ההערה התוריית וההערה הנבואית, הערה, זאת אומרת משהו שהוא מעורר אותך, מאיר אותך באמצעות השכל או באמצעות הנבואה. ומבחינתם של שלושת אלה שהזכרתי, רס"ג, רבינו בחיי והרמב״ם, אם היינו חושבים, אתם יודעים, יש חושך, לא רואים כלום, שמים פרוז'קטור, הפרוז'קטור מאיר את הבימה או את האזור, נכון? באמצעות האור של הפרוז'קטור ניתן לראות דבר מה. שמעתם על זה? מי שיקיר בין תחת לבן, נכון? זה בבוקר, זה מה שקורה. פתאום הפרוז'קטור שקורא לו שמש מתחיל להעיר, ומתי, מהרגע שאפשר להבחין כל מיני דברים, אז יש בוקר לבקר, לעשות הבחנות, האור עושה את הדברים האלה. אז השכל מאיר ומאפשר לנו לבחון את המציאות, ואנחנו רואים לאור השכל דברים מסוימים. פרוז'קטור נוסף קוראים לו הנבואה. מבחינת הרמב״ם, רס"ג ובעל חובות הלבבות, שניהם הם מאורות, אבל מה שרואים באמצעות השכל, באמצעות הנבואה, זה פחות או יותר מה? אותו דבר. אוקיי? השכל והנבואה מאירים לנו את אותה אמת. יש לנו רק שתי מקורות. למה צריך את שתיהן? עכשיו אני אגיד לכם את התשובה של רס"ג. רס"ג אומר ש...
בינתיים.
מה?
בינתיים,
כן. אבל לא רק בינתיים. הוא אומר, השכל לוקח לו זמן. יש לו הרבה זמן לעבד. כן? אז ממילא אני לא יכול, ייקח זמן עד שנגיע לאמת, אז בינתיים לא כדאי שאנחנו נהיה כעברים המגששים באפלה, ולכן אומרים לנו כבר את התשובה הנכונה, אף על פי שאנחנו לא בדיוק פתרנו את הבעיה בצורה מסודרת. אומרים לנו ש-A בריבוע פלוס B בריבוע שווה C בריבוע, משפט פיתגורס, אף על פי שלא הוכחנו את זה. זה עדיין אפשר לנו להתקדם קצת בחיים. כמובן שאחרי שאתה יודע את האמת, אתה צריך מה לעשות? לתת לזה גיבוי שכלי. המשל שנותן בעל חובות הלבבות זה שמי שנסמך רק על הנבואה, אז הוא ודאי עושה את הדברים הנכונים והאמיתיים, אבל דומה הדבר בעיניו כשיירה של עיוורים, כל אחד שם יד על הכתף של חברו, ובראש השיירה עומד אדם פיקח. אז ללכת בדרך הנכונה הם הולכים, אבל ליהנות מהדרך לא מי יודע. זה הוא לא כותב, אני אומר, כן? כל הזמן, מה אדם צריך לעשות? לפקוח את העיניים שלו, להיווכח באמת מצד עצמו. זה התפקיד של האדם, זה המשימה של עבודת השם שלו, לתת גיבוי בשכל שלו לאמת שכבר נתגלתה לו. כן? כמו שכל אחד שפותר תשבץ, אז זה ברור לכם. הפתרון קדם לפתרון של האדם הפרטי הזה, אבל עדיין יכולה להיות חוויה רצינית לפותר עצמו, אף על פי שבעצם הוא יוצא לדרך בעקבות זה שכבר אומר לו, מת בשניים. יש פה חובבי שחמט, בעיות שחמה, לא, אין בו חשב. אז דברים אחרים תמצאו לכם, סנט, לא יודע. בימי המחשבים אני לא יודע מה כבר יכול להיות רציני. אבל בכל אופן, זה ברור, יש אמת של השכל, יש אמת של הנבואה, צריכים את שניהם, לא רק בגלל שזה לוקח זמן, אלא גם בגלל שיש אנשים לא חכמים. לא פה בחדר, אבל בעולם. שמעתם על זה שיש אנשים לא חכמים? יש יותר אנשים לא חכמים מאשר אנשים חכמים. זה מה שאנשים חכמים חושבים לפחות. אז אם אתם לא חשבתם כך, סימן שאתם מהרוב. שהוא לא קובע. אבל הדבר הזה הוא כך, שבאמת רוב האנשים אינם. ולכן אי אפשר להפקיר את העולם לתבונה, כי התבונה היא מאוד 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 סנובית, כן? היא ממש לא קיימת אצל כולם, היא לא פופוליסטית, היא לא... ולכן צריך את שני המקורות הללו. אבל גם מי שיש לו נבואה, בעצם הוא מאותגר לעשות, לא רק לדעת את התשובה, לחשוב אותה, כן? תחשבו על זה, אמרתי לכם, שאנחנו פה בעיקר ננסה לחשוב, זאת אומרת, אני אנסה לגרום לכם לחשוב, תחשבו על זה, אבל על זה, זאת אומרת, יש הבדל בין הדעת שארבע ועוד ארבע זה, לדקלם את התשובה שארבע ועוד ארבע זה שמונה, נכון? כן. לבין לחשוב את זה. עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות. הזכרתי לכם את זה, זה כתוב לגבי המשכן, מי שבונה את המשכן זה אנשים שחושבים. זה חשוב. אז זה מה שבעצם הם אומרים, שלושת הגדולים האלה שהזכרתי. עוד שנייה. ויבוא רבי יהודה הלוי ויאמר, יפה מאוד, החוכמה כבודה במקומה מונח, אבל הנבואה נותנת לנו משהו שהחוכמה לא יכולה לתת, וקצרה ידה של החוכמה להגיע למחוזות שהנבואה יכולה להגיע. הנבואה היא עדיין, נשתמש בשפה של רבי יהודה הלוי, כן? חלילה לאל להיות דבר התורה סותר עידוד דבר נראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. הנבואה עדיין מתפרשת בערוצי התבונה. בסדר? אני אגיד את זה בשפה של ימינו. כן? יש קובץ נבואה. כן? זה סוג מסוים של קבצים. עכשיו, אתם פותחים אותו, פתח באמצעות תבונה. הבנתם משהו? זה הקובץ איננו קובץ תבונה. הוא קובץ, מה? נבואה. תראו, מחבר, קודש ברוך הוא. זמן חיבור מעל הזמן. בסדר? אבל אתה נדרש לפתוח אותה באמצעות מה? תבונתך. משום שהקדוש ברוך הוא פונה לתבונה של האדם. הפנייה היא, תחשוב, אני מזמין אותך לחשוב. זה בעצם כולם מסכימים. שיש פה איזשהו המדיום, נקודת המפגש, כמו שהזכרת לכם פעם קודמת, עובדך באמת, מרחב האמת הוא נקודת המפגש, אז מרחב החשיבה האנושית, הנפש האנושית בעולם, המקום שבו אנחנו נפגשים עם הדברים האלה, זה לא בחוץ, במציאות הפיזית. במציאות הרוחנית, המחשבתית, ההגותית. ולכן אתה נדרש, לא רק מוצא, זה לא אופציה, כן? אתה נדרש לפתוח את הקובץ הזה באמצעות תבונתך. והחכם נדרש ליישם את כללי החוכמה על הקובץ הזה. למי נפקמינה? למשל, ויומר. רב סעדיה גאון אומר ככה, מוצאים פסוק מפשוטו בארבע אפשרויות. א', כשהפסוק סותר את ה... איך נגיד? עדות דבר הנראה עין בעין, כלומר את המציאות. את המציאות שאנחנו מפגשים את הדרך חמש תחושנו. למשל, נאמר על חווה, היא הייתה אם כל חי. שמעתם על זה. וברור שהיא לא הייתה אם הפילים והיתושים וכו' וכו' וכו'. אז על כוחנו, שלא בטובתנו, כן בטובתנו זאת אומרת, אנחנו יכולים להסביר את הפסוק, פסוק כל חי בצורה מצמצמת מאוד, לא כוללת כל חי. כולה. בני אדם. שזה, תראי, זה אחוז קטן של כל בעלי החיים על המציאות. אל תהי דוגמה זו קלה בעיניכם. אז תבינו שבעצם אנחנו עושים כל הזמן איזשהו סוג של פרשנות. אז מוצאים פסוק מפשוטו כשהוא... קיצור, it has to make sense, כמו שאומרים בעברית. בסדר? זה... אוקיי, מוצאים פסוק מפשוטו כאשר הוא סותר פסוק אחר, כאשר הוא סותר מסורת חז"ל, אני לא אכנס לפסוקים הללו, מה שמעניין, כאשר הוא סותר את ההיגיון. יש דבר כזה. מה הדוגמה? זה דוגמה קלה. כי השם אלוקיך אש אוכלה. עכשיו, כידוע לנו, האש היא תלויה במקורות בעירה. האש לא קיימת לבד. האש היא תלויה. אתם יודעים שאחד היתרונות של הקדוש ברוך הוא זה שהוא בלתי תלוי. הוא לא תלוי בשום דבר, הוא תלוי רק בעצמו. זה משהו מיוחד. זה רק אחד כזה יש, הוא. זה אחד מהמאפיינים הבסיסיים שלו, שהוא בלתי תלוי באחר. ולכן הקדוש ברוך הוא איננו אש. אז מה צריך להוסיף? תחילית, עוד תחילית, כאש. מי אמר שצריך להוסיף את המילה כאש? מי אמר? זה תוכנת הפתיחה של הקובץ שקוראים לה התבונה האנושית. כשהתבונה האנושית מופעלת ביחס לטקסט האלוקי, היא מפרשת לנו אותו בצורה מסוימת. למה זה? מה ההצדקה? משום שעכשיו, עכשיו תקשיבו טוב, זה כבר הופך להיות עד כאן, זה פשוט, בסדר? עכשיו זה טוב, חשוב. כי הקדוש ברוך הוא חשב שאנחנו נחשוב. זאת אומרת, לפעמים יש איזה ויכוח, לא תמיד גלוי. האם הקדוש ברוך הוא בנה על זה שבני אדם יחשבו, הוא בנה על זה שבני אדם לא יחשבו. אז בנוהג שבעולם, הרבה אנשים דתיים וגם לא דתיים חושבים שהקדוש ברוך הוא חשב על זה שבני אדם לא יחשבו. מה שמבטיח את העולם הדתי של בני אדם זה שהם יחשבו פחות. ושמעתי נוהגים כן. לקיים מה שנאמר, ואנחנו חמורים, כן? זה, יש איזה, יש כאלה שלחומרה, הולכים לחומרה, נכון? כתוב, אם ראשונים כמלאכים, אז אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים. אבל יש ספק, נכון? אז נלך לחומרה. גם ראשונים כמלאכים, וגם אנחנו כחמורים. וזה, יש כאלה מהדרים בעניין הזה. אבל ברור ש, ש, שהצדקה העמוקה לדבר הזה, זה שהקדוש ברוך הוא בנה הזה שבני אדם כן יחשבו. קיצור, זה, נגיד זה בשפה למדנית, זה הוטרה, זה לא דחויה. אתם יודעים מה זה הדל בין הוטרה לדחויה? לא יודעים. תומה הוטרה בציבור. מכירים את המושג תומה הוטרה בציבור? זאת אומרת שבאיזשהו מקום, עם כל כולנו תמאים, יש קורבנות ציבור שאפשר להקריב למרות שאנחנו תמאים. עכשיו יש מחלוקת תנאים, האם צריך לחזר, אם יש כהן אחד או שניים שהם תיאורים, האם צריך לחזר אחרי הכהנים התיאורים, או שאנחנו אומרים, אם זה דחויה, שבת הותרה או דחויה, כן? עם מצב כזה שיש פיקוח נפש. האי שבת דחויה, לא היא פיקוח נפש, שבת דחויה. זאת אומרת, צריך לצמצם. לא, זה לא הותרה, זה לא אפטר פטרושקי, כן? זה לא מצב שאתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. יש סיבת הדחייה, היא היתר של פיקוח נפש. אז אתה צריך למעט בכל דבר שאתה יכול לעשות. אבל בציבור, כשאומרים תומעה הותרה בציבור, פרוש דבר שמושג התומעה לא נוגע ברובד הציבורי. כשעוסקים בקורבנות ציבור, המושג של התומעה, ציבור לא נטמע, לכן זה לא פקטור משמעותי. וגם אם יש כהן טמא ויש לידו כהן טהור, אין שום סיבה לחפש את הכהן הטהור, כי בעצם תומעה הותרה בציבור. זה המושג הותרה. דחויה, זאת אומרת שכל הזמן יש איזשהו מאבק, זה ברור? לחשוב זה הותרה. זה לא רק שזה מסתדר. מקסימום שרים שאלה. שמעתי נוהגים כן. מי שיש לו שאלות, אחר כך בסוף יהיו לו גם תשובות. אבל חושבים לכתחילה. למה חושבים לכתחילה? כי זה הדרך לפתוח את הקובץ שנקרא תורה. דעת מי? רס"ג. דעת מי? רמב"ם. רבנו אחי. רבנו יהודה הלוי.
ספרדים.
ספרדים? שיהיה ספרדים, בסדר. עד שבא רבנו נחמן, שעשה משהו, נתן גט פיתורים לשכל, אבל בצורה נורא מתוחכמת. אבל עד אז, יהודים חשבו. נכון שהשכל הוא לא פופולרי בשנים האחרונות, כל מיני כוחות נפש אחרים יותר פופולריים, אבל עדיין השכל הוא מרכז החיים הרוחניים של בני אדם, התבונה האנושית, ולכן גם רבי יהודה הלוי סומך עליו. אלא מה? שהוא טוען את הטיעון הבא. שהחוכמה, ופה אנחנו נכנסים עוד קצת להקדמות, אבל הן מאוד מאוד חשובות. החוכמה יכולה לתת חוכמה. החוכמה לא יכולה לתת רצון. אני רוצה להסביר את זה. אומרת, ודרך אגב, בסוגריים של העניין, זה כבר הופך להיות ויכוח מאוד מאוד רציני. אבל אני רוצה להסביר מה שכתוב פה. מה הקדוש ברוך הוא חושב? כביכול. יגיד רמב״ם, אדם יכול, יש רצף, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שיש רצף בין התבונה האנושית לתבונה האלוקית. ואדם בתבונה האנושית הוא באיזשהו מקום שותף לקובץ התבונה האלוקית שקיים בעולם. אוקיי? יש תבונה, ואדם יכול להתעלות לתבונה הזאת, והוא עושה אפלואוד בעצמו, או דאונלואוד של זה, איך שתרצו, עוד מגיע לזה, הוא מגיע ל... יש רצף שם. הרצון, אומר רבי יהודה הלוי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מעשה, כן, כוונתך רצויה, אבל מה לא רצוי? מעשה, מה המעשה הרצוי? מה המתכון למעשה הרצוי? את הרצון האלוקי זה מסובך מכדי שאדם יוכל להגיע בשכלו. הרצון הוא מעבר לחוכמה. עכשיו תשימו לב, זה ויכוח גדול בין הפילוסופים לבין המקובלים. שמעתם על המקובלים? שמעתם שיש דבר כזה, נכון? אתם לא מקובלים, גם אני לא. אבל אני אגיד לכם מה אני קצת יודע. בסדר? באתי לשתף בעניין הזה. יש אחד הוויכוחים הגדולים, זה האם ההיפוסטזה הראשונה, כשהעולם משתלשל מהאל לתוך המציאות שלנו, השכבה התשתיתית של ההוויה, האם היא חוכמה או האם זה רצון? מאיפה זה מתחיל? מרצון? מחוכמה. האם החוכמה תלויה ברצון או רצון תלוי בחוכמה? עוד פעם, כן, מה השורש של כל הדברים? רצון או חוכמה? הדבר, האקט הראשוני, התנועה הראשונית. ויאמר רבי יהודה הלוי, רצון. והחוכמה היא נגזרת מהרצון. ויכוח ענק בפילוסופיה של ימי הביניים. ענק. האם האל כפוף ללוגיקה? האם האל מחויב ללוגיקה? ממש נכון שעוד כאלה קשה לחשוב, אז תפסו ראש, כן? האם הלוגיקה היא כוף? כן, טוב, נגיד עוד הקדמה אחת. לפי ההבנה שלנו, שלי, כן? הקדוש ברוך הוא, האל, בעד, כן? הוא כל יכול במובן מסוים, אבל במובנים מסוימים הוא לא כל יכול. למשל, הוא לא יכול להתאבד. הוא לא יכול לשקר. הוא לא יכול להיות לא אל. זה מובן. כלומר, כל מה שהוא לא יכול זה לא חיסרון, אלא זה רק בעצם היתרון. זאת אומרת, מה שכל הזמן אומרים, יכול לסתור את עצמו. לא, הוא לא יכול לסתור את עצמו. וזה לא חיסרון. יש כל מיני דברים שהוא לא יכול לעשות, לא בגלל שהוא לא יכול לעשות, אלא בגלל שהוא לא יכול לעשות, בגלל שזה בדיוק, שזה נחלים אותו, כדי שהוא לא יוכל לעשות דברים כאלה, כן? לגדלותו, זה לא לקטנותו, בסדר? זה ברור? עכשיו יש פה, עכשיו, ואז השאלה המעניינת היא, האם הוא יכול, כל לעשות כל מיני גימיקים, הוא לא עושה קיצור כל מיני שטויות, זה לא, הוא לא מתעסק, הוא רציני, יש לו חוש הומור, אבל הוא רציני, חוש הומור של רציניים זה משהו לא... אבל זה העניין ש, 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 שלכן, נשאלת השאלה, הלוגיקה זה אחד מכביכול המהויות האלוקיות, או, ויאמר אלוקים, יהי לוגיקה ויהי לוגיקה. יהי אמת ויהי אמת. אתם איתי? ויכוח בפילוסופיה. ויכוח גם כמובן אצל חכמי ישראל. מי כתב על זה הקדמה שלמה לספר גבורות השם? מי שכתב ספר גבורות השם, שזה רבנו יהודה לוי מפראג, אמר על מפראג, עושה על זה ויכוח גדול מול הרמב״ם, כי הוא רוצה ללכת נגד הרמב״ם בעניין הזה ולהגיד שזה המחלוקת. האל הוא מעבר החוכמה של האל נגזרת מהאל, ולא האל כפוף לחוכמה. אתם איתי? רבי יהודה לוי אותו עיקרון, הרצון קודם לחוכמה. בשפה של המקובלים, יש כתר שקודם לחוכמה בינה ודעת. אתם שמעתם על חב? ואחר כך חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות? עשרת הספירות? שמעתם? לא חבד התנועה המשיחית. תודה. חבד, חוכמה בינה דעת, ואחר כך יש את כל השבע התחתונות, מה שנקרא, חסד גבורה תפארת. אתם יודעים בספירת העומר, אתם אומרים. לא אומרים, לא יודע. לא מבינים, זה בסדר. מנהג לומר, זה לא. אז יש, כאילו ההיפוסטזה הראשונה זה חוכמה, בינה, דעת וכולי, וכולי. אז יש, במקובלים מדברים על כתר, משהו שהוא לפני, מה לפני? הרצון. לא, לא רצון גחמתי, רצון ספוג חוכמה, אבל הוא קודם לחוכמה, בסדר? וזה מה שרבי יהודה הלוי אומר, שלא מתחילים מהחוכמה, כי אז היינו רמב"מיסטים, ברוך השם, אלא יש משהו שהרצון האלוקי הוא, אוקיי? וזה, הרצון האלוקי, הוא עודף על החוכמה. ולכן תמיד יש בנבואה, עם כל הכבוד לפרוז'קטורים שהזכרתי, יש חלק שהפרוז'קטורים מה? חופפים. ויש חלק שהנבואה נותנת לנו משהו שהחוכמה לא יכולה לתת. מה החוכמה לא יכולה לתת? מה הרצון האלוקי? מה הנוסחה שעל פיה הרצון האלוקי יופיע בעולם? זה החוכמה לא יכולה לתת. יכול להגיד מול סבורס, נדמה לי, כל הדברים האלה לא מועילים. רצון, הרצון האלוקי הוא חסום בפני התבונה האנושית, והדרך להגיע אליו זה רק אם מקבלים את הקובץ הזה. אם לא קיבלת את הקובץ הזה, מה אתה יכול לעשות? להתפלל שתקבל אותו. אבל יותר מזה אתה לא יכול לעשות.
מה הרס"ג אומר?
הרס"ג מסכים עם הרמב״ם.
שהם אומרים?
שהם אומרים שיש חפיפה בין התבונה האנושית לבין החוכמה האלוקית, ודרך התבונה האנושית ניתן להגיע ברמה התיאורטית
לרצון האלוקי.
לא, הרצון האלוקי, לא, הם טוענים בכלל שהרצון הוא פונקציה של החוכמה. אדם חכם יש לו רצונות מסוימים, החוכמה, הרצון נגזר מהחוכמה. זה ויכוח גדול מאוד, האם החוכמה נגזרת מהרצון או הרצון נגזר מהחוכמה. האם למשל, כן, זה ויכוח מוסרי, כן, יגיד הרמב"ם הלכות דעות שמה ראוי לרצות ומה לא ראוי לרצות, מי יכוון את הרצון האנושי? החוכמה האנושית היא זאת שתכוון את הרצון האנושי, מה תרצה מה לא תרצה. הדעת, לכן תיקון המידות הוא תמיד תיקון הדעת. התיקון של האדם זה באמצעות הדעת שלו. לא בדיוק כובן העסק הזה, האידיאל הזה שאם אדם יהיה חכם הוא גם יהיה טוב בשנים האחרונות, זאת אומרת במאה שעברה, כן, היה על זה ערעור. היה איזה אומה שחשבו שהם מאוד מאוד רציניים בפילוסופיה, ואחר כך הסתבר שהם מאוד מאוד מושחתים במוסר. גרמנים. אז זה לא כל כך פשוט.
גם
היוונים. היוונים לא השתעבדו כל כך למוסר, אבל היה שם איזושהי אווירה של מוסר. טוב, לא ניכנס לזה, רק אני אומר לכם שזה ויכוח גדול מאוד, מה ישפיע על המוסר, האם צריך לתקן את הרצון, או האם צריך לתקן את הדעת. הרמב״ם הוא בתחום הזה של הדעת, זה מחלוקת בפילוסופיה היוונית עצמה. אבל לא, לא ניכנס לאיזושהי סוגיה שלמה של האוטרקיה, האם יש דבר שנקרא חולשת הרצון, האם דבר כזה שצריך לחזק את הרצון, או שכל חולשת רצון היא בעצם ביטוי לחולשת הדעת. חולשת הדעת זה אנחנו כולם יודעים שיש. רק נסכם איפה אנחנו עומדים, כי התפזרנו. אז אני חזרתי וחוזר ואומר שהיסוד הוא שיש נבואה, היא נותנת משהו שהחוכמה לפי דעת רבי יהודה הלוי לא יכולה לתת, ולכן יש לה עדיפות. כלומר, זה לא סתם שהוא אומר אני מתחיל מהנבואה, הוא אומר שיש פה משהו שבלי הנבואה אי אפשר להגיע אליו, והכלי היחידי להגיע אליו זה מה? נבואה. ומי שאין לו, אז צר מאוד. אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, אז בוא תגיד. מצוין, יפה מאוד. אברהם אבינו הוא דוגמה טובה, כן? אתם יודעים על איזה מדרש מדבר? נכון? במקרה הכינותי. לא, אני לא ידעתי מתי לדבר על זה, אבל כיוון ששאלת, אז אני אקריא לכם את המדרש. זה שנייה אחת. יש לו שני נוסחים מעניינים. המדרש הוא בתחילת מדרש רבה, בתחילת פרשת לך לך. מה אומר כתוב? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הפתיחה היא מאוד מאוד מעניינת. מי היוזם של המפגש הזה? ויאמר השם אל אברהם. הפתיחה היא מלמעלה למטה. ויאמר השם אל אברהם. לא כתוב שאברהם הלך לקראת, זה לא מופיע, נכון? אבל מה המדרש אומר? משל לאדם שראה מה? אין לכם פה אנשים עם טקסטולוגים ככה, עם טקסטים, שאני צריך למצוא את הטקסט שלי, באמת, מה יהיה? אתם לא יכולים לסמוך עליי, אתם יודעים את זה
כבר. כתוב, לך לפני ויהיה תמיד.
לא זה, לא זה המדרש אומר. המדרש אומר ככה, שמי בת אוראי שכי עמך ובית אביך. על מה מדובר שמה? שמי בת אוראי, זה שמדבר הכתוב, במשל אדם שראה, שהיה מהלך ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, נכון? אמר תאמר שבירה זו בלא מנהיג, אלא אף אחד פה תכף מה לא עובד פה? הרשת לא עובדת, הרשת שפתנו, שנייה אחת, אז תכף אני טלפון שלי יעבוד, עוד רגע. תאמר שבירה זו בלא מנהיג, מה כתוב בהמשך? הציץ עליו בעל הבירה, נכון? טוב, אני הכנתי את זה דווקא, אבל זה, שמתי אותו בצד בערימה שלא הבאתי. רק רגע, אורייתא. אנא המתינו. יום. מדרש. מדרש רבה. מדרש בראשית. נוח. עכשיו תראו, ויאמר השם אברהם לך לך מארצך, בסדר? אני מקריא. רבי יצחק פתח, שימי בת וראי ואתי אוזנך ושיחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, אני סתם אומר הערות קצרות, כן, ממקום למקום, מקום זה גם שם של המקום ברוך הוא, אז גם מפלייס טו פלייס וגם מגוד טו גוד, בסדר? עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, יש בזה מחלוקת אל הפרים, מה זה בירה? בירה זה ודאי ארמון, בירה דולקת זה או נשרפת או מוארת, כן? השאלה איך, איך, איך להתייחס לה, זה מאוד מעניין, כי יש שתי אפשרויות פה, כן? הבירה דולקת. אז יש לי חבר שכתב על זה מאמר שלם, שהוא רוצה להגיד בירה דולקת נשרפת, והוא רוצה להגיד שבבירה, שהיה מושג כזה, זה בירה, זה סוג של ארמון מסוים, שיש לו, כמו בבתים הגדולים בחוץ לארץ, יש דורמן כאלה וכל אנשים שאחראים על לדאוג לתחזוקה של הבניין, אז כך היה שיטת הבנייה של היוונים, והיה להם בירות כאלה וראו בירה דולקת, ותאמר שבירה זו בלא מנהיג, הכוונה היא בלא מישהו שדואג למה, זה העסק הזה נשרף ואף אחד לא אכפת לו מה הולך פה, כן, זה הפירוש שהוא ראה שהעולם יידרדר, כן, יש פירוש שהוא אומר שהוא ראה את העולם מואר, יפה, כזה, משהו כזה אופטימי, משהו של אופטימי, כן, ניו אייג'י כזה. למה זה ברח?
של מי אמרו?
דוקטור פנחס מנדל. אני לא זוכר איפה. אני רק שמעתי את השיעור פעמיים. מה? אמר תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, יציץ עליו בעל הבירה, אמר לו אני הוא בעל הבירה. כך לפי שאבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, יציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל העולם. אוקיי, זה המדרש. מכירים אותו? איפה הרמב״ם מביא אותו? הרמב״ם מביא אותו איפה? הלכות עבודה זרה. איזה פרק? א', הלכות עבודה זרה. כי איך צריך להסביר איך יש עבודה זרה בעולם? כי אתם יודעים שאחת הקושיות המעניינות שהיא שכיוון שאדם נברא ועל ידי הקודש ברוך הוא בעצמו והיה ביניהם שיח די עגום מבחינתו של אדם, כן? אבל בסופו של דבר איך הופיע בכלל עבודה זרה בעולם, כי תחילת העולם הוא בעצם בזיקה בין האדם לבין האל, אז איך מופיע בכלל עבודה זרה בעולם? אז צריך להגיד שיש קודם כל הידרדרות. אתם מכירים את זה שהרמב״ם יוצר איזשהו פרבולה, זוכרים? העולם מידרדר 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 עד שמגיע לשיא של ההידרדרות, ומי נמצא שם למטה ומתחיל להרים אותו למעלה? מי? אברהם. אברהם אחר כך נהיה אברהם, אבל קודם זה היה אברהם, כי לפי הגיל שזה נעשה, זה עדיין שהוא אברהם. בכל אופן, יש פה רמב״ם, כן, יש לי רמב״ם, למה אני... ואז, ברמב״ם, וזה מעניין מאוד, הרמב״ם בעצם אומר שאברהם אבינו, אברהם אבינו, הגיע למסקנות תיאולוגיות מתוך ההתבוננות הזאת, והוא ידע שיש לעולם מנהיג, נכון? זה קריאה די סבירה במדרש הזה. אני רק רוצה להפנות לכם, אבל תזכירו לי בעזרת השם לפני שבוע הבא, אני רוצה להכיר לכם את הנוסח של המדרש. שמעתם, יש מדרש שנקרא מדרש הגדול, זה מדרש תימני שהוא מדרש יחסית מאוחר, אבל הוא מעניין. מה אנחנו רוצים? רמב״ם, ספר עמדה, הלכות דעות. לא סודרתי, הנה אני מקריא לכם. לא חשוב איך הוא חושב שהיה הטעות. ועל דרך זה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשתות דעתו, והוא קטן התחיל לחשוב ביום ולילה, היה תמיה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד? ולא לא יהיה לו מנהיג, מי יסבב אותו, טטטטטם, והוא התחיל לשאול, ועד שהשיג דרך האמת, והבין כמה צדק מתבונתו הנכונה, הכל מאיפה, ממה? מתבונה שלו, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, ובורא הכל, ואין בכל נמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים, ומאגריים אלה מתעות, בקיצור, אצל הרמב"ם משמע שהוא הגיע לתוצאות, מאיפה? מעצמה. חכה, אז זה בדיוק מה שמעניין. רבי יהודה הלוי יגיד שהמדרש לא אומר את זה. המדרש אומר שאברהם אבינו הגיע לשאלה, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, שזה כמובן שאלה רטורית. ברור שיש לעולם מנהיג. זה אומר שאני פגשתי אותו? ברור לי שיש פה מישהו בבית. ברור לי שיש פה מישהו בבית. זה אומר שפגשתי אותו? הציץ עליו בעל הבירה. מה זה הציץ עליו בעל הבירה? מי עשה את הצעד לפגוש? לפי המדרש עצמו.
בעל הבירה.
בעל הבירה. כך יסביר מי? רבי יהודה הלוי. יגיד, המדרש הזה בדיוק אומר את מה שאני אומר. אדם יכול להגיע בשכלו שמה? שבאמת הרבה יותר מסתבר לי שיש פה מישהו שהוא בעל הבית. זה אומר שאני פגשתי אותו? עכשיו אני רוצה להסביר מה זה. עכשיו באמת, fasten your seatbelts. עוד דבר אחד קטן, רק להסביר את הרעיון, ואחר כך נוכל לחזור. מה זה הציץ עליו בעל הבירה? אני אקח את המדרש הזה עצמו. מה זה? אבל מה זה הלך לך? בואו תבינו מה הולך. אדם רואה שכל העסק הזה, כל העולם הזה נראה יחסית באיזשהו סדר. יחסית העסק מסודר. אתה בא לה, כן, אני לא הולך לפי הפירוש הבירה של החבר שלי, שהבירה נשרפת, ואף אחד לא דואג שהיא לא תשרף. אני הולך לפי הפירוש שדרך אגב מגובה בפירוש כפי שזה מופיע במדרש הגדול, כי מדרש הגדול שם זה סופר הרבה יותר, ראה שתולים כבשים, הורידים כבשים, רואה מפה, רואה משם, רואה, הולך מסביב, רוצה להיכנס לתוך הארמון, לא יכול להיכנס. מה הפשט? לא, שלי לפחות, בסדר? זה לא הפשט. אתם לא חייבים, כמו שאמרתי, אני זכות, אני לא חובה. עכשיו ככה, אדם רואה את העולם. עכשיו יש דרך לפרש את כל ששת ימי בראשית, שהם בעצם מאורגנים באופן של מרחב תנועה שמתפתח. אתם יודעים, אחת השאלות הקשות של ששת ימי בראשית זה יום רביעי. כי סך הכל הבריאה היא לא רעה, כן, מסודרת לא רעה. יש דומם, ביום שלישי יש מה? צומח. ביום חמישי יש חי, ביום שישי יש מדבר. מי תוקע את העסק? המאורות של יום רביעי. נכון? כי הם, לפי ההבנה שלנו, די דוממים בינינו, כן? אז מה הקטע פה? אז אפשר להגיד לו, יש דומם צומח, אחר כך... אז שמעתי פירוש יפה, קראתי בעצם, של פרופסור לאו שטראוס, הוא אומר שבעצם כל הזמן יש פה יותר ויותר מרחב בחירה. הדומם דומם לא זז ממקומו. הצומח היא מעטפת חיצונית של הדומם, אבל יש לה, נכון, צמיחה וקמילה, נכון? ביום רביעי, שזה, כן? יש את גרמי השמיים שיש להם תנועה. בעצם הם זזים. אתם יודעים שבעבר הקדמונים לא הבינו בדיוק איך הם זזים, גם היום המאוחרים לא בדיוק יודעים איך הם זזים. היום אנחנו יודעים שיש כוחות משיכה בין כוכביים. שמעתם על זה, נכון? אבל בעבר לא הבינו בדיוק איך זה עובד, אז היה להם שתי אפשרויות. קודם כל דיברו על כך שלכל הגרמי השמיים יש נפש. כלומר שזה משהו מניע, איזשהו רצון שמניע אותם לתנועה. הנפש היא שורש התנועה. או אופציה אחרת, שיש שם מסילות. אתם יודעים, כל אחד מכן למד פיזיקה מינימלית, נכון? אתם יודעים שבעצם כל דבר רוצה להתמיד בתנועה ישרה, אלא אם כן יש כוח צנטריפיטלי שמושך אותו, שמעתם על זה, נכון? שמושך אותו פנימה, נכון? אם אני אקח חוט ואני אסובב אותו, אז בגלל שאני כל הזמן מושך אותו לנקודת המרכז, הוא עושה מעגל. אם אני אשחרר, טרח ישבור את החלון, כי זה בקו ישר או דרך חלון הפתוח, יותר טוב, זה תלוי במיומנות של הזריקה שלי. אבל איך שלא יהיה, למה כל גרמי השמיים כל הזמן מסתובבים? אז יש שתי אופציות, כי או מי שתופס את ההגה מסובב, או אופציה אחרת שיש שם מסלול, הכוכבים ימסיל אותם. ככה תפסו הקדמונים, אבל כל אחד, מה זה אומר בכל אופן? שהם הבינו שיש פה עוד יותר משהו של תנועה. אצל בעלי חיים לא רק יש תנועה, יש עדיין אורחות, יש אינסטינקטים, יש כל מיני דפוסי התנהגות מאוד מאוד לפעמים מורכבים, אבל עדיין הם משועבדים לתנועות שלהם, כן? יש, עכשיו, מי הכי 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 יש לו מרחב? לאדם. בשפה אחרת, לכולם יש אלוהים. חוקיות. מי יש לו ואין לו? אלוקים. אלוהים. כן, אלוקים זה מידת הדין, זה מידת החוקיות, זה הסדר של העולם. הבריאה היא מתפתחת משהו, אנשים שהם אנשים, יצורים, שהם ברור להם מה הם הולכים, הם לא מתלבטים to be or not to be, this is the question, כן? מה בדיוק אני אהיה, מה אני אהיה כשאני אהיה גדול? עכשיו אני, כשאני אהיה גדול אני מה שהייתי קטן, כן? איך כתוב? חזל אומרים, יש שור בן יומו קרוי שור, שמעתם על זה? כי כל מה שיש בשור, יש בשור, כן? זה לא חידוש כזה גדול, לא צריך לתלבט מה הוא יעשה בהמשך חייו. הוא צריך לתלבט אם יהיה המשך חייו, כמה היו המשך חייו, זה כל מיני דברים כאלה, חשובים, אבל בכל. היצור היחידי שאין לו אלוקים, שאין לו ברור איפה ומה מה הוא עושה פה, איך הוא משתלב עם ההוויה כולה, זה האדם. ובעצם המשך התורה מפרק ב' פסוק ד' ואילך זה החיפוש של האדם אחר אלוקים. מה פירוש אחר אלוקים? אחר איזשהו משימה, ייעוד, איזשהו תוכן שיארגן לו את המציאות, את החיים שלו. זה הסיפור. ובעצם האדם, כשהוא אומר תורה, הכל מסודר פה. איפה אני? מה התפקיד שלי בתוך כל הסיפור הזה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה הציץ עליו בעל הבירה? מה זה הציץ עליו בעל הבירה? מה הוא אומר לו? נותן לו משימה, לך לך. לא סתם נעים מאוד, קדוש ברוך הוא, נעים מאוד. סתם נגיד, קדוש ברוך הוא זה לא אומר כלום. המפגש עם הקדוש ברוך הוא נותליחות. המשמעות של המפגש עם ההתגלות היא מגלה לך לאיזה כיוון אתה מוליך את החיים שלך. במובן הזה, אמרתי לכם יש מסורת. למה המסורת מתיישבת על ליבי? בגלל שליבי מרגיש את הצורך בהכוונה. כלומר, אדם יכול לחיות בעולם טרום התגלות. מה הוא עושה עם עצמו? הוא מתלבט. To be, or not to be, or what to be. כל מיני אפשרויות כאלה. אבל בעצם הוא היה אומר, הלוואי שתהיה התגלות, שיסבירו לי למה אני לא יכול לקבל, איך אני משתלב בכל מה שיש פה, איך אני, החיים שלי, הם הולכים להיות חלק או משולבים בכל מה שקורה פה, בכל ההוויה הזו. הלוואי שהקדוש ברוך הוא ייתן הופעה. ייתן לי כיוון. אני רוצה שיהיה לי כיוון. אני רוצה, תראו, מה יעשה אדם עם חייו? אז באמת, קצת לבלות זה לא נורא, כן? צריך קצת... אבל אחרי כמה זמן זה משתממים, שמעתי. ואדם בעצם מחפש לעשות משהו בעל ערך, בעל משמעות. מה יכול להיות? דקה וחצי נגזול. מה יכול להיות כבר בעל ערך, בעל משמעות? עכשיו, יש לי סברה כזו, זה סברה, אתם לא חייבים, אבל סברה כזו שאומרת, שאני מכיר אנשים שאמרו, יש לי כסף, אני אתן זה לרב שלמה זלמן אוירבך. למה אתה את כסף רב שלמה זלמן? כי הוא בטח יעשה עם זה משהו טוב. כי אני סומך על שיקול הדעת שלו. הוא אדם גדול. והשיקול הדעת שלו, בוודאי יהיה לזה, זה יהיה ניצול נכון. מה זה הכסף שלי? כסף שלי בעצם כל מה שאני השקעתי, ואני עבדתי, ואני הרווחתי, וכל מה שיש לי, עכשיו אני אתן לי איזה משהו. אז זה אומר שכל החיים שלי פתאום יהיו מושקעים בדבר שהוא בעל ערך גדול. אז כדאי איך לרב שלמה זלמן. אנחנו נכניס שתי. אפשר, אנשים גדולים, יש לנו שיקול דעת גדול. לקדוש ברוך הוא יש שיקול דעת יותר גדול מרב שלמה זלמן. אדם יכול להגיד, ערכו של מעשה כגודל הרצון שעומד מאחוריו. זאת אומרת, ככל שאדם יש לו, הרצון שלו יותר גדול, הוא יותר מתואם עם המון המון דברים שקיימים בהוויה, הוא יותר בא בתיאום עם כללות ההוויה, אז זה רצון יותר גדול. אז אדם, יש בו חלק כזה, לא תמיד הוא משתלט על שאר החלקים שלו, אבל יש בו חלק כזה שיכול להגיד, וואלה, התגלות זה משהו של העניין. זה יכול לגאול את ההתלבטויות שלי, זה יכול לתת משמעות לחיים שלי, זה יכול לתת את המשמעות הכי גדולה שיכולה להיות למה? לחיים שלי. זה יכול להפוך את המעשה האנושי שלי למחובר לכלל ההוויה. זה דבר גדול. אז אחרי שאדם מנתח את המציאות באופן הזה, ואומר, כל ההוויה היא מתפתחת לקראת סימן שאלה גדול, של מרחב בחירה. לכולם יש אלוהים, חוץ ממי שאין לו, אבל הלוואי שיהיה לו. ואחרי שהוא אומר, הלוואי שיהיה לי ויש לי, אז הוא אומר, שכוח ברוך השם, אני את המסורת הזאת דווקא מאמץ על ליבי בכל לב. שוב, אמרתי, זה טענה שמחזקת את המוחזקות, זה לא ראייה. אבל אני רוצה להסביר למה באיזשהו מקום, כשאני נפגש עם ספר שבא ואומר, בוא נבנה על המסורת הזו, וזה האמת גם כן. אני לא יכול להגיד שאם אני הייתי נולד במשפחה יהודית שלא הייתה כל כך שומרת את המסורת הזו, אני הייתי ישר נהיה דוס. אני לא אומר לכם, אני לא כזה גיבור להגיד, אני לא בטוח, לא יודע. אבל אני שמח שלא נולדתי כך. אז מה תגיד, זה רק בדיעבד? נכון. זה מה שרבי יהודה הלוי מלמד אותנו. אנחנו מבינים את התורה בדיעבד. אנחנו גם חיים בדיעבד. קודם נולדתי, אחר כך הבנתי מה זה לחיות. המציאות הזאת היא שאנחנו בתוך הדברים האלה, אשרינו, שאנחנו בתוך הדברים האלה מבינים אותם. יכול להיות שהיינו גם מספיק גדולים לקבל על עצמנו את העול הזה. אבל אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה לדברים באופן הזה. טוב, אני כבר... אתם בטח לא... תעקלו, תחשבו, נמשיך.
בעצם הרב אומר שהאדם ראה את בירת הנפש, הוא ראה כאילו את המערכת הולכת.